ניתן לעצמו של ארץ ישראל, אותה שגיאה שהצבעת עליה כאן ביחס לעולם הבא, אם זה זכות או זהות, אותה שאלה שואל המהר"ל בעצמו, אם באמת ארץ ישראל ניתנה, אז למה אנחנו גולים מארץ ישראל?
למה אנחנו?
גולים. למה? כי בדרך כלל אומרים אנחנו גולים בגלל החטא.
כן,
מפני חטאים. זאת אומרת שמפני חטאינו, אז אם אין חטאים, אז יש מצוות, ולכן אנחנו נשארים. זאת אומרת שארץ ישראל זה על ידי זכות המצוות. ולכן הוא שואל, למה אם באמת ארץ ישראל זה מבחינת הגלות, למה אנחנו צריכים להיות גולים? היינו מקבלים כאן בעצם את העונש שלנו. אם חטאנו, אז מקבלים כאן את זה. וזהו, שהקדוש ברוך הוא יסתדר איתנו, כן, הוא די בעל אמצעים, כן, שכאן נקבל את ה... אבל לצאת החוצה זה דבר שאינו בכלל מתקבל על הדעת. אם נאמר שארץ ישראל היא מתנה, היא נתונה, לא חוזרים ולוקחים את המתנה. לכן ברבות הגלות התרגלנו להבין שארץ ישראל זה בגלל תורה ומצוות, מפני חטאינו. אבל בגלל זה אנחנו לא יכולים לחזור לארץ ישראל, כי יש לנו תמיד טענה, הרי לא מקיימים תורה ומצוות בארץ ישראל, אם כן למה נחזור? בעצם הוא שמע, נותן תשובה, אבל שקשה באמת להבין אותה, אני מפרט על החלק הראשון, רציתי כאן להצביע על ההבדל, או על הזהות שיש כאן בין העולם הבא לארץ ישראל, בעניין הזה, אבל הוא נותן תשובה שאם לא קרה חטא המרגלים, באמת לא היינו גולים בכלל. הכל היה כאן, אלא שבגלל החטא המרגלים שבו מעשו בארץ חמדה, בגלל שלא רצו בארץ, וזה בעצם היה לפני כל מצווה וכל חטא וכל עניין. היו עוד, היו עוד במדבר, ובמדבר לא היו חייבים בשום מצווה. ולכן, בזה שמעשו בארץ חמדה, זה הייתה מידה כנגד מידה להגלות אותם, כאילו גם ללא עניין תורה ומצוות. זה צריך ל...
כן. תכן שזה באותו הקשר, המהר"ל מסביר שאם הדור שיצא ממצרים היה הדור שנכנס לבית ישראל, לעולם לא היה שום ספק, לא היה שום פקפוק בעולם כולו על הקשר בין העם, עם ישראל ובית ישראל. מכיוון שזה לא אותם אנשים שיצאו ממצרים, שהם נכנסו לבית ישראל, שיש כאילו, איך אומרים, ניתוק בין שני העניינים האלה, יציאה מהגלות וכניסה לארץ. טוב, אבל מכל מקום, זה, פה יש לנו דוגמה במשנה עצמה של איזה קושי על המהר"ל. כיוון שהמהר"ל אומר, זוכרים את המוסר, כן? אנחנו צריכים ללמוד למה התורה אינה מרמזת על עולם הבא. אבל המשנה עצמה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, אם כן יש פסוק, שנאמר מה? ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ, נסר מטעי, מעשה ידי להתברר. מיד נראה שהמשמעות, לא משמעות, המשמע בין ההנחה של המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, והפסוק שהמשנה מביאה אינו מובן. איזה משמעות? כתוב פה, ועם כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ וכן הלאה. מה? זה בישעיהו. אז, ועמך כולם צדיקים, זה כבר העניין של המנוי קודם. ועמך כולם צדיקים. האם אפשר דבר כזה? עם שכולו צדיק, כן? כי זה לא שייך לאותו מישור, לאותו רבד. עם זה נתון טבעי. צדיק זה לפי הערכים. זה השאלה הראשונה של המנוי כבר, כן? אבל פה יש כבר איזה דיוק יפה. על ההסבר שניסיתי לתת. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מכיוון שכתוב ועמך כולם צדיקים. אפשר לקרוא ככה, ועמך כולם צדיקים. כשהעם הוא מבחינת כלל באמת, עמך כולם, אז הם, אפשר להגדיר אותם כצדיקים. אבל זה לא, שוב, זה לא העניין של ערכים מעשים או מידות לפי המעשים, אלא יש את האיחוד לגורל כללי של איזה עם מיוחד שנקרא ישראל. זה מובן. אז, ועמך כולם צדיקים, אנחנו מחכים לעולם יחשו עולם הבא. מה כתוב? לעולם יחשו ארץ. ארץ זה עולם הזה. לכן המשמע הוא קשה מאוד. ואני צריך לומר שאין לי תשובה ברורה לזה, אלא רק איזה דרך דרש, כן? ומה שאני לא מצאתי תשובה לזה, אלא רמז כזה, שלעולם יחשו ארץ, מכיוון שכדי להגיע לעולם הבא, צריך לעבור דרך ארץ ישראל, שהוא הקשר בין העולם הזה והעולם הבא, אז מכיוון שיש הבטחה של העולם יחשו ארץ, אז דרך הארץ להם את האפשרות להגיע לעולם הבא, אבל ברור שזה דרש, כן? הבנתם את הקושי שיש בו? אולי מישהו יכול להציע איזה הסבר יותר? כן?
אנחנו רואים שכתוב לעולם
שיחשו את הארץ,
אבל
אנחנו
רואים
שבכל זמן שהם חוטים, אנחנו יודעים. לא כל זמן שחוטים, אלא זה שייך למה שאמר דוד. לא. אלא אם יש, אז אני רוצה להסביר את השאלה. יש פה איזה משהו לא ברור. כל פעם שאומרים, זה בא בגלל החטא, כן? ויש הרבה ביטויים כאלו בגמרא, למשל, שמה יגרום החטא. אבל חושבים שזה איזשהו חטא, כל חטא שנקרא חטא, עבירה על השולחן ערוך. אבל בכל הקשר בגמרא, שיש ביטויים כאלו, החטא גרם, שמה יגרום החטא, זה חטא מסוים, מיוחד לגמרי, וששייך לזהות ולא למעשי. אני אתן דוגמה, וזה דווקא במסכת סנהדרין, דף צדכת בית, אם אני לא טועה, או צדכת בית. מי אני ראה את זה? זהו, זה צדכת בית, כן. אז, רבי יעקב ברידי רמקתי. רבי יעקב הראה איזה סתירה בין שני פסוקים. בסיפור חייו של יעקב אבינו. יש, כשיעקב עזב את הארץ, ברח מהארץ כדי ללכת לפדן ארם אצל לבן. יש פסוק שאומר, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לו ואומר לו, הנה אנוכי עמך ושמחתיך בכל אשר תלך. מה המשך הפסוק? שמחתיך בכל אשר תלך.
השיבותיך את האדם.
נכון, והשיבותיך. ולכן יש איזו הבטחה של שמירה מיוחדת. השגחה עליו עד שיחזור ועד בכלל הוא כתיב, אבל הסתירה באה מפסוק אחר, ויראה יעקב מאוד ויצאו כשחזר וששמע שעשיו מחכה לו עם 400 איש, כן? אז הוא פחד ויראה מאוד. למה פחד? מכיוון שיש לו הבטחה של השגחה, יש כאילו סתירה. הברייתא אומרת שהיה מתיירא שמה יגרום החטא. אז אפשר להסביר, ולפי דעתי זה לא ההסבר הנכון, אפשר להסביר איזה חטא שעשה, כן? כל חטא גורם לפחד של העונש. אבל יש איזו דיספרופורציה בין העניין שבו אנחנו דנים פה, כן? זכות לחזור לארץ ישראל אחרי הגלות, וחטא כלשהו. תחל שיעקב אבינו עשה איזה חטא, איזה חטא. לא הניח תפילין, לא אכל כשר, אני לא יודע. אז כשמסבירים את זה דרך המוסר, ובאיזשהו מקום יש בסיס לעניין, החטאים מביאים לפחד של העונש. אבל זה לא מספיק. יש פה איזה חטא מיוחד, ומיד אפשר להבין אותו לפי המשך הברייתא. כדתניא, עד יעבור עמך השם, זו בי הראשונה, עד יעבור עמזו קניתה, זו בי השנייה. בי הראשונה זה יציאת מצרים. בי השנייה זה שיבת ציון במרזה ונחמיה. והפסוק בשירת הים אומר, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה, שני פעמים. הברית אומרת, אמור מעטה, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בבי השנייה, כבדיה ראשונה, אלא שגרם החטא. איזה חטא? ופה מדובר בעיכוב חזרה לארץ ישראל. בימי שיבת ציון, בימי עזרא ונחמיה. חטא מיוחד לגמרי. החטא שאנחנו מוצאים בסיפור חייו של יעקב אבינו, כשחזר מארץ לבן, הוא אומר בעצמו, אם לבן גחתי ואיחר על עדה. היה איחור, וזה חטא ששייך לנושא. זה לא כל חטא. ולכן, כמו שהסביר דוד מקודם, כשיש חטא מיוחד שקשור לזהות של העם, אז יוצא מהארץ. לא חטאים כמו... הבנתם את הנושא?
כן,
זה גם זה היה כמה נגיד, לא כל זה שאנחנו עושים בכל יום, אבל כן, שתהיה להפגינה ודברים חיים. נכון, פה יש עניין מיוחד, ויש סוגיה שלמה בעבודה זרה, כן? כי החטא שגרם לגלות זה חטא שנאת חינם, כן? למשל. טוב, זה נכון, אבל זה כל פעם חטא מיוחד. טוב, אז אם אין עוד שאלות על זה, אנחנו נחזור להתחלת של המשנה כדי להבין את המשמע של הפסוק. ועמך כולם צדיקים, לעולם יחשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. אבל מכל מקום, בסוף הפסוק, יש יותר מרמז למה שאמרנו מקודם. נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. זה עניין של זהות מטבעם, יש להם משהו ששייך לעולם הבא. וכל מי שמתלווה לישראל, אז יש לו גם כן אותו חלק, כן? אבל אצל אומות העולם, חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא, ופה זה נושא בפני עצמו, אבל המידה חסיד פה, זה שייך לערכים, להתנהגות, לא שייך לזהות. אני רוצה להביא איזה חינוך ששמעתי דווקא היום, וזה שייך לאותו עניין לפי דעתי. לא שמעתי את זה ככה, אבל אני קצת עושה משהו. זה שאצל הגויים צריך איזושהי זכות דרך מה שאומר הפסוק חסיד אומות העולם, חסידות שלהם. אבל אצל ישראל זה בא מהזהות. זה ההבדל בין היחס לתורה מצד הגויים ומצד ישראל. הפסוק הראשון של הפרשה של השבוע זה היה וישמע יתרו, והרש"י מביא את הגמרא, מה שמועה שמע ובא. אז אצל יתרו השמועה קודמת לעשייה, כן? הוא שומע קודם כל ואחר כך הוא עושה. אצל ישראל אמרו נעשה ונשמע, זה ההפך. זה עניין שבא מהזהות שלהם. אבל אצל יתרו צריך קודם כל להיות משוכנע דרך אמונה, דרך שמועה, כדי להגיע על ידי מעשה. פה יש הבדל מהותי, יש הבדל של זהות. זה רק דיוק. וישמע יתרו, אחר כך בא. אבל ישראל אמרו נעשה, אחר כך נשמע. יש פה הבדל שקשור לעניין. נצא מטעי מעשה ידי להתפעל. אז אני אמשיך. קודם כל נשאר לנו את הקושי הזה. מי שידרוש את זה יקבל שכרו. המשמע בין המשנה והפסוק. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, שכבר עבדו את זה. וקודם כל דיוק אחד. ממשיכים להיות ישראל, אבל ישראל בלי חלק לעולם הבא. זאת אומרת, זה לא אותו דבר, כן? ברשע המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, זה חלק של ישראל שאין להם חלק לעולם הבא. כן? האומר אין תחיית המתים מן התורה. זה הנקודה שרציתי להגיע עליה. המשנה אומרת, האומר אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. היה צריך לומר אחרת, האומר אין עולם הבא מן התורה. ואין שום רמז לשאלה הזו, אין עולם הבא מן התורה. יש שאלה, תחיית המתים, יש או לא מן התורה. אבל עולם הבא לא מדובר. ופה יש איזה מין, איך אומרים, אסימטריה. כל מיני דבר.
זה מה
אני אומר. בין האומר אין תחיית המתים מן התורה, והתוצאה, העונש, כביכול שהוא אין לו חלק לעולם הבא. הבנתם את הפער שיש, את ההבדל. אז מיד נתחיל לקרוא את הגמרא על זה. ואחר כך אולי אני אנסה להסביר למה המשנה אומרת, האומר אין תחיית המתים מן התורה אין לו חלק לעולם הבא. הגמרא אומרת, וכל כך למה? וכל כך למה זה שאלה חזקה מאוד. הגמרא, איך אומרים, מתנגד, כן, מתקוממת לזה, וכל כך למה. הסבר אחד, להתחיל בזה. כי אם יש לך חלק לעולם הבא, זה מה שבא לך מהבריאה שלך. הבורא שלך נתן לך חלק לעולם הבא. ואתה בא עם איזה טענה בפה, אתה אומר דבר לא נכון, אין תחיית המתים מן התורה, אתה טעית בלימוד שלך, אתה אומר דברי מינות, אבל זה רק דבר, כן, חטא מסוים. הוא אמר דבר לא נכון. וקשה להבין שאמירה של דבר לא נכון נאבד את עיקר ההוויה, כן, החלק לעולם הבא, אם כבר, אם יש. הבנתם? לכן הגמרא שואלת למה, וכל כך למה, עונש כל כך גדול למה? מכיוון שאי אפשר לתפוס את החומרה שיש באמירה הפיקורסית הזו, אין תחיית המתים מן התורה, לגבי העונש הכביר. זה עניין של נולד בעולם עם ייעוד, עם משמעות לעתידו, כי אף בן אדם בריא יכול להסתפק לחיי העולם הזה. זה נושא אחר, אבל ניקח את זה כאן אחר, כן? והמשמעות האמיתית של החיים שלו, אתה לוקח ממנו, מכיוון שאמר דברי שטות, אין? אין יחס, אין משמעי. טוב, הבנתם? וכל כך למה. אני אוסיף קצת דיוק. מה שכזה לא הוא נתן, הבית דין לא יכול לקחת. הבית דין קובע, אמר דברי מינות, אז אין לו חלק לעולם הבא. שוב, אין פה חופשי. כן? הבנתם את העניין. אז היא מסבירה כך. תנא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך, לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. שוב אותו קושי. מדובר בחלק לעולם הבא, לא בחלק בתחיית המתים, כן? אבל איך הגמרא מסבירה את זה? זהו שאמר התנא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. ברוך שכפר בתחיית המתים באומרו, אין תחיית המתים מן התורה. אבל פה עוד יש קושי. לא אמר אין תחיית המתים. לא אמר אני לא מאמין בתחיית המתים. אמר אני לא קורא בתורה תחיית המתים. זה עוד קושי. הבנתם? אני יכול להמשיך. שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אז עכשיו זה ההסבר. הסבר לא מובן עוד, אבל זה ההסבר. מכיוון שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא הם מידה כנגד מידה, מודדים את האדם לפי המידות שלו, כן? אז הוא אמר שהוא לא מאמין בתחיית המתים, לכן אין לו, סליחה, כן, בתחיית המתים, לכן אין לו חלק בתחיית המתים. לא, לא, אמר, אין תחיית המתים מן התורה. פה יש לנו כבר מספיק מכלול שאלות, כן? אז אני רוצה להתחיל בהסבר. חשבתם לפניכם את השאלות האלו, כן? וההסבר הוא ככה. כאילו, לפי המשנה, אין עניין של ויכוח על העולם הבא שיש או אין. כן? יש אפשרות של ויכוח דווקא על עניין של תחיית המתים, לא של העולם הבא. זה מחוץ לוויכוח. מי שאינו משוכנע למושג של העולם הבא, לא מדברים איתו, זה לא שייך לו. הוא בעולם אחר, זה לא הבעיה שלו. כן? אבל יש בעיה רצינית למי שמאמין בעולם הבא. אני לא רק מאמין, שהוא יודע מתפיסתו של העולם הזה, הוא יודע שהעולם הזה זה העולם הזה של העולם הבא. הבנתם את זה, כן? אבל הוא משוכנע בזה, אבל יש לו קושי בתחיית המת. מכיוון שברור שהעולם הזה מביא לעולם הבא. אם העולם הזה שלנו יש לו בורא, לפי הגדרת הבורא, ברור שהבורא לא יכול להסתפק במצב של העולם הזה. ולכן זה ודאי שאם אני מאמין שהעולם הזה נברא על ידי בורא, יבוא לעולם הבא, יבוא אל מקומו בשלום. הבנתם את העניין. אם לא כן, זה יהיה כמין גידוף. אפשר להאמין שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, כפי שאנחנו מכירים אותו דרך הנבואה של הנביאים, יסתפק בעולם במצב שכזה. זה בלתי אפשרי. כן? לכן ברוך שמתפיסתו של העולם הזה, הוא יודע שיש עולם הזה. אבל אפשר להבין שהעולם הזה בדרך כלל מביא לעולם הבא. האם זה שייך לי? האם זה שייך לכל אחד ואחד שחיו בעולם הזה לפני הדור האחרון שיראה בעיניו את ה... איך אומרים? את ה... של העולם הזה לעולם הבא. את המעבר בין העולם הזה לעולם הבא. כן? לזה צריך תחיית המתים. הקושי אינו במושג של עולם הבא, אלא במושג של תחיית המתים, שצריכים לחזור כדי לקבל את החלק הזה, ושזה נקרא חלק בתחיית המתים. הראיתם את העניין? ולכן מה שאמרה הגמרא, אני רואה בנקודה הראשונה, מה שאמרה הגמרא, לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, יש שתי אפשרות להבין את זה, או לא יקום בתחיית המתים, לא יהיה לו חלק בעניין הזה של המתים, לא יקום בתחיית המתים, וזה לא המסקנה של האמונה היהודית, כן? אלא יקום בתחיית המתים, אבל לא יעבור מתחיית המתים לעולם הבא. לא יהיה לו חלק בייעוד של תחיית המתים, מכיוון שתחיית המתים מגיעה לו מכל מקום, כן? אבל החלק בתחיית המתים, מה שמביא לעולם הבא, זה אולי לא יקבל. אני מסתמך בעוד סוגיות באותו חלק. ואני מצאתי יסוד לזה בפסוקים של הפרק הראשון של ספר תהילים, שמתחיל ככה: אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ומושב לצים, ודרך חטאים לא עמד ומושב לצים לא ישב. בסוף הפרק, על כן, לא, לא, לפני זה, כן, על כן, לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. זאת אומרת, החטאים יקומו במשפט, לא יהיה להם חלק בעדת צדיקים, זה עניין אחר. אבל על כן, לא יקומו רשעים במשפט. ושוב, זה אפשרות של משמעות. יקומו כדי לקבל את הדין, ולא יודע. על כן לא יקומו רשעים במשפט. לא כתוב לא יקומו רשעים למשפט. יקומו למשפט, אבל לא יקומו במשפט. הבנתם את ה... זה לא יהיה להם קיום במשפט. ולפי דעתי, על זה לא מצאתי מקור, אבל אני רוצה לנסות להסביר את זה. מכיוון שמידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, מגיע להם הסבר למה שקרה בעולם הזה. ולכן יקומו למשפט כדי לקבל הסבר שמה שהיה בעולם הזה, ואחר כך השם ירחם. כן? זה עניין אחר. אבל מכל מקום, אנחנו מתחילים אולי קצת להבין מה קורה פה. כן? לא מדובר על עניין של עולם הבא, אלא העניין של הקושי באמונה של תחיית המתים. הבנתם? טוב. עכשיו אני מגיע לנקודה השנייה. מה היה הקושי השני? שאתה אומר, כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. אבל מה כתוב במשנה? הוא לא כפר בתחיית המתים, פשוטו כמשמעו, אלא אמר שתחיית המתים מן התורה. זה עניין אחר לגמרי. כן? הבנתם את ה... ולכן אני מציע הסבר אחר לגמרי מההסבר הרגיל. ההסבר הרגיל מתבסס ככה, על היסוד הזה, שהוא כופר, שיש רמז בתורה לתחיית המתים. וזה נותן לי להסביר קצת יותר את הקושי הקודם, שבכל מקום יש פה מכשול למי שאינו מסוגל להעמיק בדברי חוכמה, אין שום פשט בתורה שמדבר על עולם הבא, ולא על תחיית המתים. וזה היה נגד המהר"ל, אתם זוכרים, שמהמהר"ל אומר אין רמז בתורה לתחיית המתים, והוא רוצה להסביר את זה. איזה קושי היה נגד המהר"ל, שהמשנה אמרה שיש רמז, ואמר כולם צדיקים מעולם ישועות, כן? אבל מכל מקום, וכל כך למה, כמו שאמרה גמרא עצמה, זה תינוק, איך אומרים, תינוק בבריו, כן? שהוא לא למד כל צוחקו, הוא לא שימש את החכמים כל צוחקו, והוא אומר מה שקורה, אין תחיית המתים מן התורה, כן? פה יש מכשול, ואנחנו יודעים שאין מכשול בתורה, אין למה מכשול. מה, אתה בא עם עם ישראל, עם מכשולים, כן? הבנתם את הקושי. אבל לכן אי אפשר להסתפק בקריאה הזו, אין תחיית המתים מן התורה. המשמעות היא קצת אחרת, לפי דעתי. ואני מתבסס על כל אורך הדרשות שמביאים החכמים על העניין הזה, וכל הפסוקים שרומזים תחיית המתים מן התורה, ורוב הפסוקים אינם בתורה, אלא בנביאים. ויש באמצע הסוגיה שאלה, מנין לתחיית המתים מן התורה? תשמעו, מנין לתחיית המתים מן התורה? והתשובה היא, מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים. לכן המושג תחיית המתים מן התורה, יש לו משמעות אחרת. לא רק רמז לפי דרשות, דרך דרש בפסוק, אלא מושג אחר לגמרי. ולכן אפשר להסביר את זה כך. הוא לא אמר שהוא לא מאמין בתחיית המתים. הוא אמר שאינו מאמין שתחיית המתים באה מן התורה, שהתורה מביאה לתחיית המתים. ופה אנחנו הופכים לרבל אחר לגמרי מהסוגיה. ומכיוון שאצלו התורה לא מביאה לתחיית המתים, ולכן גם אם משתמש בתורה, והוא דתי של איזה שהוא סוג של קהילה דתית של התורה, ולא חושב שהתורה מביאה לתחיית המתים, אלא התורה יש לו יעד אחר לגמרי, אני מתכוון למשל למנדלסון, כן? התורה זה לא העניין שמביא לתחיית המתים, לעולם הבא, עניין רליגיוזי, כמו שהוא אומר, עניין דתי, אלא זה החוקה הכי יפה של דרך ארץ, הכי אמיתי בעולם הזה, ותו לא. זה שיטה צדוקית, כן? זאת אומרת, לתורה יש חשיבות, זה החוכמה הכי חכמה, כן? וזה הגאווה של עם ישראל, שיש לנו חוכמה כזו. אבל שום שייכות לעניין דתי במובן התוראי של תחיית המתים ועולם הבא. אלא הדרך העד שלנו, החוכמה שלנו, החוכמה החברתית שלנו, וזו החוכמה הכי גדולה, זה גאווה גם כן, גאות, אבל לא עניין של, כמו שאומרים הפרושים, כמו שאומרים חכמי ישראל, ששכר מצווה בהי על מעליקה, שכר של המצוות, זה לא לעולם הזה, חוץ מהשטח של מצוות בן אדם לחברו, שהתורה מציינת, אוכל ברותיהם בעולם הזה, ומכל מקום הקרן קיימת לעולם הבא, אבל העיקר שכר המצווה זה לעולם הבא, ואי אפשר להגדיר את התורה כהחוקה הכי אינטליגנטית של מין האנושי. זה צדוקיות, כן? אז מכיוון שאם מקיים תורה, הוא מקיים לפי דחתו, לפי השקפת עולמו, התורה שלו לא תביא אותו לתחיית המתים, מכיוון שסוף סוף ההתנהגות שלו וההלכה למעשה שלו לא תהיה, איך אומרים, הגונה, נכונה, להביא אותו, וזה המידה כנגד מידה. הוא עשה את זה לעצמו, אף אחד לא לקח את זה ממנו, הוא הלך למרוי זאת, הוא עצמו. אז עכשיו אנחנו מבינים קצת יותר את הגמרא, אני מקווה. הוא כפר בתחיית המתים. איפה? איך כפר בתחיית המתים? ומה שאמר, אין תחיית המתים מן התורה, אז כפר בתחיית המתים, ולכן לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. אבל הוא עצמו, איך אומרים, מנע את עצמו מלהגיע לחלק הזה של תחיית המתים. מה שרציתי להסביר, ולכן הבאתי את המשנה ואת הדיוק של הגמרא, שיש הבדל בין מושג עולם הבא ובין מושג תחיית המתים. אז פה אנחנו צריכים להעמיק קצת בנושא. בהנחה של המשנה היא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וממילה בתחיית המתים. מכיוון שכדי להגיע לעולם הבא צריך איך אומרים, לקום מחדש בעולם הזה מבחינת תחיית המתים, ואחר כך שהשלב של העולם הבא הוא שלב אחר לגמרי. הבאתם את העניין, מזה אנחנו מבינים שהעולם הבא המדובר פה זה לא עולם הנשמות של אחר המיתה, מכיוון שפה יש התנאי של תחיית המתים, זה עניין אחר. זה מובן, זה נושא רחב מאוד, ויש הרבה מחלוקות על הנושא הזה, כן? אבל פה זה ברור, מכיוון שמיד המשנה עצמה וחכה הגמרא מקשרת את העניין של תחיית המתים לעניין של העולם הבא, זה ברור שלא מדובר בעולם הנשמות שלאחר המיתה, כן? אלא בא, איך אומרים? הוא חסר לי, צריך לי מילה, התחדשות עולם הזה מבחינת עולם הבא. זאת אומרת, בסוף התהליך ההיסטוריה של העולם הזה, העולם הזה עצמו מתגלה יותר ויותר, ולכן זה הווה, העולם הבא, עולם הבא, בכל רגע ורגע הוא בא, לא העולם שיבוא, אלא העולם הבא מתהפך, מתקרב לעולם הזה, סליחה, לעולם הבא. אז רק הדור שיהיה נוכח באותו זמן יגיע לעולם הבא, ייכנס לעולם הבא. ומה הגורל של כל אלו שחיו בעולם הזה וקיבלו על עצמם המשמעות של החיים דרך תורה ומצוות? אז להם יש התנאי של תחיית המתים, ולכן כשהמשנה אומרת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, צריך להוסיף, ואין צריך לומר לתחיית המתים. הבנתם את העניין? אבל מכל מקום זה שני מושגים שונים לגמרי.
זה מין עולם
הבא. מה?
זה מין עולם הבא סיפור.
אחר כך יש הרבה אפשרויות של, שוב, השלכות של ממדים, של תרבויות זרות, למשל מה שאתה מכיר. שכל אחד יש לו איזה עולם הבא סובייקטיבי, פורטטיבי, איך אומרים את זה, כאילו. זה עניין אחר לגמרי. לבשל, הרבה פעמים נתקלתי ביהודים כנים, כן? שלא למדו חוכמת האמונה היהודית, אבל למדו הרבה את הפילוסופיה של הגויים, כן? והם מנסים למצוא הסבר למושגים פרימיטיביים כמו עולם הבא ותחיית המתים, הסבר בסגנון תרבותי של התרבות הגויים, כן? אז אומרים, מה זה העולם הבא? זה דרך הזכר בזיכרון של הבנים, כן? יש לו עולם הבא, מה זאת אומרת? זה סובייקטיבי, כן? זוכרים אותו, כן? אז זה העולם הבא הסובייקטיבי. זה עניין יפה.
לא,
זה עוד משל, עוד דוגמה. זה עניין יפה. זה, איך אומרים, פואטיק, אבל זה עניין, מושג אחר לגמרי. גם זה יש, אבל זה עניין אחר.
אני מקיים תורה ומצוות, כאשר אני לא רואה, כלומר, התמורה היחידה שאני רואה לקיום תורה ומצוות זה עבודת השם.
כן.
האם אני יכול להתאחד לזה? כן, עולם הבא, ללא שום תמורה לשמה, כאמונה לשמה.
אז זה שאלה, זה שאלה במקומה, זה שאלה בנושא.
בדיוק התכוונתי להם.
כן, זה יפה. אבל המילה הסובייקטיבית לא הייתה במקומה, אבל ההסבר שנתת זה שאלה במקומה. אבל צריך לזכור את המשנה בפרקי אבות, כן? אל תהיו כעבדים, המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים שמשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויש גרסה על מנת שלא לקבל פרס. זה קצת מוקדם, אבל יש גרסה כזאת. איזה מין לך פור לך, כן? היה לנו ככה, למה המשנה אמרה את מה שרוצה לומר בדרך כל כך עקיפה? היו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. למה היה צריך לומר ככה? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, אל תהיו כמו. אלא היו כאלו שמשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. וזו משנה לא קלה, כן? מכיוון שאנחנו יודעים לפי המסורת שהתלמידים של אנטיגנוס איש סוחו, זה אנטיגנוס איש סוחו, כן? היו צדוק ובייטוס, ונכשלו באותה משנה של רבם, כן? והגיעו למסקנה, אין פרס, אין שכר, אין עולמה, כן? זה צדוק ובייטוס. למה? מכיוון שאנטיגנוס איש סוחו היה צריך להתמודד עם השאלה שלך, כן? זה לא יפה לשמש את הרב, הריבונו של העולם, כדי לקבל פרס עולם הבא. אני משמש את הרב כדי לשמש את הרב, נשמע, כן? אבל הוא רצה לדייק, ואני מנסה להסביר את זה, אם זה לא ברור, אני אחזור על ההסבר, כן? אל תהיו כעבדים שמשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, והם צודקים שיש פרס, אבל אל תהיו כאלו שמחכים אחרי הפרס, כן? אלא היו כעבדים שמשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, אבל הם לא צודקים, יש פרס. ואני רוצה להסביר את זה. ולכן, עדיף להיות כאלו שחושבים שאין פרס ולא צודקים, מי להיות כאלו שעובדים על מנת הפרס וצודקים, יש פרס. זה ברור, כן. למה? מכיוון שמי שמשמש על מנת, פשוטו כמשמעו, הפרס, מכיוון שהפרס אינו בעולם הזה, סוף סוף מגיעים לידי ייאוש. הפרס לא בא, הפרס לא בא, כן? וזה מחלוקת, זה לא עבודת הקודש, אבל במפלגת העבודה, להיות משמש על מנת לקבל פרס, כן? אבל פרס לא יבוא. אבל בעניין הזה, אני רוצה להעיר את העניין עם סיפור, עם סיפור של החסידים. והם מספרים ככה שפעם היו צדיק והחסידים שלו באיזה אונייה, והיו בים, על הים בראש השנה, וכמה שערה נורא, כולם התחילו להתפלל, והשערה ממשיכה. אז אחד מהחסידים אמר לצדיק, תעשה מה שלו. מה עשה? לקח את השופר, תקע בשופר, והשערה שכח. אז שאלו אותו, איך אתה עושה מעשה חשפים? תקע בשופר, וזה הכל. אז הוא אמר להם, לא הבנתם כלום. היום זה ראש השנה. לפני חלילה מותי, קיימתי עוד מצווה לתקוע בשופר, בזכות המצווה. הבנתם את זה? לא שהשופר גרם שהכל היה בסדר, אלא בזכות אותה מזווה, התפילות שלנו מתקבלו. כן, זה מסביר את העניין. כן. זאת אומרת, ברור שצריך לעבוד את ריבונו של העולם לשמה. אבל מי שחושב שריבונו של העולם, ברא עולם, ברא בריאות בעולם, כדי לקבל עבודה מהם, ואחר כך זה נגמר ביום המיטה, זה רק גידול וחילול. על איזה אל אנחנו מדברים? שוב, אותו הסבר. ברור שיש עולם הבא, אבל זה לא יפה לעבוד על מנת העולם הבא. אבל מי שאינו עובד כדי לתת משמעות לזהות שלו, לקיום שלו, מדבר על אל אכזרי, והוא עצמו הוא אכזרי. אם לא, איך אומרים את זה, מנחם על עצמו, אחר המיטה זה נגמר, אז איך אפשר לקוות שהוא ינחם על אחר? זה המכשול של ההומניס שנוטה לאותו כיוון, כן? אין שום שכר למצוות. שכר הוא בעבודת השם.
מה?
שכר הוא בעבודת השם. שוב, לא, אני רואה שצריך להסביר עוד יותר, מכיוון שזה שני עניינים שונים. יש לו שכר אחד, שהוא השכר שהוא עבד השם, ויש לו השכר הסופי, האמיתי, שהקדוש ברוך הוא חשב עליו, העולם הבא. מה לא מובן פה?
מה זה
עילת
המתים
בעולם הזה?
להפסיק
להיות
נפש,
להפסיק
להיות עיוור,
במובן הזה. אבל מה העניין? שיקחה את המתים אחרי
המיטה. עולם הנשמות. לא. לעומת זה שאני יכולה להבין למה המשנה פה מרמז כשמדברת על תחיית המתים בעולם הזה.
בסוף ההיסטוריה.
כן. אבל מה זה העולם הבא בעולם הזה? זה לא כל כך ברור.
אני לא השתמשתי ב... אני לא שם השיבה
מספיק. אמרת, זה לא העולם הבא...
לא, זה דווקא ישראל שהשתמשת, מה?
אמרת שזה לא העולם הבא, עולם הנשמות של אחר המתה, ואז אני אמרתי, אלא...
אלא העולם הבא שיבוא אחרי העולם הזה, בהיסטוריה.
כלומר,
פשוט חייתי. כן, לעתיד לבוא. אני אסביר את זה אולי בקצרה. התהליך, לפי תורת המשיחיות, התהליך של ההיסטוריה הוא ככה. מאדם הראשון, על ביאת המשיח, זה נקרא העולם הזה. אחר כך, יש ימות המשיח, שמתחילות במשיח בן יוסף, וסיום התקופה של ימות המשיח, זה משיח בן דוד, תחיית המתים, ואחר כך, שלב של העולם.
אז זה עולם הבא.
זהו. זה עולם הבא. זה תשובה לשאלה שלי. כן, זה תשובה לשאלה שלי. זאת אומרת, אתה מסכים איתי, זה תשובה לשאלה שלי. אולי רק בקצרה, מכיוון שהבאת את המקור הזה, צריך להבין אותו בהרחבה. ואלו המצוות שפירותיהם פירותיהם בעולם הזה, והקרן שאוכל פירותיהם בעולם הזה, הקרן קרנית לעולם הבא. הוא מונה כמה מצוות. בסוף של הבריתה, בתלמוד תורה כנגד כולם. אז לפי הפשט, והמצווה של תלמוד תורה היא חשובה כנגד כל המצוות, שאר המצוות בבת אחת. בתלמוד תורה כנגד כולם. אבל יש לי פשט אחר. לכל המצוות האלו של מצוות בין אדם לחברו, למשל, כיבוד אביהם, הכנסת אורחים, הבאת שלום בין אדם לחברו, ויותר קשה בין איש לאשתו, כן? אז, לכל המצוות האלו יש תלמוד תורה כנגדם, צריך ללמוד כדי לדעת איך לקיים, ותלמוד תורה כנגד כולם. זה מבטא את הדין. אז ברור ש תלמוד תורה, הקרן קיימת, הוא לעולם הבא. אני רוצה לחזור לזה, מכיוון אני מבין את חומרת השאלה. מה שצריך להבין, שמי שיכול להסתפק במצב של העולם הזה עד אחרית הימים, במצב שיהיה לעולם הזה עד אחרית הימים, עד ימות המשיח, נאמר, עד תחיית המתים ועד בכלל. אין לו שום רגש של האמונה היהודית. זה מה שצריך לברך, כן? כאילו, מחשבת הבורא הייתה לברוא את העולם כמות שהוא. זה בלתי אפשר. זה מחוץ לאמונה היהודית. מי שמסתפק בטבע כפי שהיא, כן? ואומר שהוא ברא את זה, זה הפגניזם הכי בסיסי, הכי יסודי, כן? זה הדתיות של הגויים. חוץ ממה שהנוצרים לקחו מהיהדות על העניין הזה, וזה העניין אחר, כן? אתה מבין את זה. ולכן, זה הכלל בגמרא פסחים, זה בפסחים, כן? שאנחנו לא אומרים בקול רם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן? רק לעתיד לבוא, אפשר לומר בקול רם, ברור שהם תראו מה קורה. כי אנחנו מייחסים